ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. וכחלק מהעיסוק שלי, שלום, אני בעצם עוסק בפנסיה מבוססת נדלן. ואתה יודע, המילה פנסיה לא מתפרשת נכון לפעמים אצל אנשים. אנשים חושבים שפנסיה זה רק מה שיהיה לנו בעתיד, שנהיה בני 70 ו-80, אלא פנסיה, הבסיס שלה זה הביטחון הכלכלי שלנו. זה כל מה שאנחנו מכינים לעצמנו, כדי שיהיה לנו ביטחון. וזה לא סוד שבעצם, למרות שאני טוען שנדלן זה, אני חושב שזה אקסטרה וזה דבר שחשוב, יש לנו את ה, גם היום את האפיקים, והיום גם השתנו. זה לא רק האפיקים המסורתיים, יש גם את האפיקים האלטרנטיביים ואת החישובים שאנחנו צריכים לעשות. ואני חושב שאנשים לא תמיד מבינים מה זה חיסכון ומה זה הפרשות לכל מיני תחומים. ולא היה בן אדם יותר מתאים ממך לספר על הדבר הזה, להסביר את הדבר הזה, ושתכף כמו שאנחנו נסביר לאנשים ואתה תציג את עצמך, אני חושב שאתה מהוותיקים בתחום ומהמובילים ומהמורים שלימדו הרבה מאוד אנשים, ושאני אומר, אני מספר שאני מראיין את שלום גולן, אז כאילו מסתכלים עליי כזה, או זכית, אז יש לך גם דרישת שלום עם מזל צובלי.
תודה.
ואני אשמח ככה, אם באמת מעבר לזה שבאת מנתיבות, שהיום אנחנו חזרנו להיות תחת אש, וזה מאוד מחמיא לי שבאת ומחמיא למאזינים שלי, אז בוא תספר לנו מי זה שלום ומשם נזרום, ובסוף יהיה לי מאוד חשוב לספר גם על העיסוק המיוחד שלך, שאני חושב שאתה היחידי בארץ שעושה את, בשיטה שלך, את הפתרונות שאתה עושה. אז בוא תספר לי מי אתה וניכנס לתוך הנושא שלנו.
אחלה. אז קודם כל כיף להיות פה. אני שלום גולן, אני בתחום הפנסיוני מבערך 97 בחברת ביטוח, סופרוויזר בחברת ביטוח, ובעצם מיד התחלתי להדריך אנשים להיות סוכני ביטוח. במהלך שנת 2006 בעקבות רפורמת בחר יצא לי להדריך גם יועצים פיננסיים מהבנקים כדי להיות יועצים פנסיונים, ובעצם זו הייתה שנה מאוד אינטנסיבית של הדרכה ממש מבוקר עד ערב, שנה שלמה, המון בנקים, חברות ביטוח והרבה סוכנים, ואני בתחום הזה בעצם מ-97 תחת הכובע של סופרוויזר, ולאחר מכן...
אז הכרת את אייל פז, שהוא בעצם מפגיש בינינו?
כן, את אייל פגשתי, כן, בתחילת שנות ה-2000, גם בתחום הזה של... הוא היה סופרוויזר בחברת ביטוח.
כן. מולטי-טלנט אייל פז.
סליחה?
מולטי-טלנט אייל פז.
כן, כן. מאז הוא עשה ועושה דברים רבים.
מדהימים. אחד האנשים הכי אהובים עליי בעולם, הנה אמרתי את זה כבר עם ועדה.
גם עליי. ובעצם משנת 2007 אני במקביל להיותי יועץ פנסיוני עצמאי, הייתי גם מנהל הידע הפנסיוני של בנק הפועלים, ובמסגרת הזאת גם יעצתי המון והכשרתי המון, וגם נחשפתי לכל הנושא הזה של השקעות. כשאני אומר נחשפתי לנושא של השקעות, זה מכיוון שענף הביטוח עצמו וענף הפנסיה והגמל לא היה ענף שהוא מתייחס בצורה ראויה, הייתי אומר, לנושא הזה של השקעות, אלא היו אז הפוליסות המשתתפות ברווחים, והמרכיב הזה של השקעות לא היה דומיננטי בתוך השיח הזה בענף הביטוח. ובעצם כשהדרכתי את החבר'ה מהבנקים, גם בנק הפועלים אבל גם בנקים אחרים, בשנת 2006 נחשפתי לנושא הזה של השקעות, לתפיסה שלהם, איך הם תופסים את ההשקעות. ביקרתי בהמון בתי השקעות גם, וראיתי גם את התפיסה שלהם.
אנחנו גם עוד נרחיב על זה, כן?
כן. ובעצם ראיתי שיש שני סוגים של טיפוסים בתחום הזה. יש את האלה שעם אוריינטציה מוחלטת לנושא של השקעות, בתפיסה של השקעות, ויש את אלה באוריינטציה של מסלולים קבועים, ברורים, לא משתנים וכולי. ואיפשהו לדעתי בכל התהליך הזה מ-2006-2007 ואילך, הליבה של העניין התפספסה. זאת אומרת, או שאתה משקיע במוצר שיש בו תפיסה של השקעות, או שאתה משקיע במוצר שיש בו אין לך בכלל היכולת לשלוט בנושא של השקעות, ובעצם איבדנו את כל הליבה של העניין, שזה בעצם המטרות שלשמם אנחנו בעצם חוסכים. אם לדוגמה אני רוצה לחסוך למטרת קניית רכב שאני אפרוש, או שאני רוצה לחסוך למטרת עזרה לילדים לצורך רכישת נדלן. לדוגמה אני רוצה להיות שותף ברבע מדירה. אוקיי? אז כל השיח היום של השוק הוא שיח שמדבר איתי על השאת תשואה מקסימלית, תוך סיכון כזה או אחר. כמובן שאף אחד לא יכול להבטיח לי את אותה תשואה מקסימלית, ואין התייחסות למה שאני באמת רוצה. אני רוצה רבע מדירה. זה מה שאני רוצה שיקרה. או שאני רוצה שהנכדה שלי יהיה לה שכר לימוד. שכר לימוד היום הוא סדר גודל של 11,000 שקל לשנה. 3 שנים זה 33,000 שקל. אבל אני לא רוצה שיהיה לי 33,000 שקל צמודים למדד כזה או אחר, או S&P או מדד. אני רוצה שיהיה לה סכום של כסף שאיתו היא תוכל ללכת ו...
אתה אומר, אתה יודע, אתה אומר כאן משהו שאני מנסה להטיף לאנשים, וזה, אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר. אני עכשיו ישבתי בייעוץ. ממש עכשיו ישבתי שעתיים בייעוץ עם אדם מיוחד. והוא בא אליי בשאלה, מה אני צריך לקנות, מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, רגע, תעצור. מה המטרה שלך? בוא תספר לי מי אתה. בוא תגיד לי מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע, מה היעד שלך, מה אתה רוצה? אתה רוצה דירה שלמה לבת שלך? אתה רוצה שיהיה לך כסף לעזור לארבעה ילדים? כמה כסף אתה רוצה שיהיה לך? אנשים לא מבינים, אנשים לא מבינים שאנחנו צריכים לקבוע את היעדים, לקבוע את מה אנחנו רוצים, ולראות אם אנחנו יכולים להגיע ולדייק את זה, שמה שבעצם אנחנו עוד מעט נלמד, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, אנחנו היום ביעדים שלנו צריכים לחלק את זה לכמה חלקים. קודם כל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מזדקנים בכבוד, ואיך אנחנו עם כל תוחלת החיים, אנחנו נגיע ל-120, והיום נגמרו הימים, ואני לא יודע מה אתה תגיד לי על זה, ושלא דיברנו על זה יותר מדי, אבל היום, גם אם אנחנו מאוד רוצים לעזור לילדים, אנחנו לפעמים שוכחים את עצמנו, ובסוף אנחנו נהיה לנטל על הילדים. אז תפע, אני רוצה לשמוע על זה, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עושים את הדברים בדרך, באמת, לעזור לילדים שלנו ללמוד, אנחנו רוצים לחתן אותם וכאלה, אבל אני רוצה להתחיל איתך ממשהו אחר. אנחנו שומעים כל הזמן את המילה הזאת, יועץ פנסיוני. ואני לא בטוח שאנשים יודעים תחת מה עובד. בן אדם הוא ביועץ, מה הוא צריך לעשות כדי להיות ביועץ פנסיוני? איזה הכשרה? ואם יש בכלל רגולציה שמחזיקה אותו?
אז לעניין הרגולציה ודאי שיש. יש מונח שנקרא בעל רישיון, שזה בעצם כל מי שיש לו רישיון לעסוק בתחום הפנסיוני.
שזה הוא למד?
כן. כדי להיות בעל רישיון פנסיוני, אתה צריך ללמוד את התחום הזה, לעשות מבחנים של הפיקוח, של רשות שוק ההון, ולעשות גם
התמחות. הרגולציה היא שוק ההון.
כן, הרגולציה היא רשות שוק ההון, היה בעבר אגף במשרד האוצר, עכשיו זה רשות עצמאית, להבדיל מרשות ניירות ערך, שהיא בעצם הרגולטור של יועצי השקעות, בבנקים לדוגמה, וגם יועצי השקעות פרטיים. בתחום הפנסיוני הרגולטור הוא הרשות שוק ההון, שבעצם יש מבחנים, אתה עושה את המבחנים, חלק מהמבחנים זה גם מבחנים של השקעות, נקרא מקצועית א', מקצועית ב', וכל מיני מבחנים מקדימים, ובסופו של דבר אתה גם צריך לעשות התמחות, אתה צריך להתמחות אצל בעל רישיון, ברגע שסיימת את כל המבחנים ואת ההתמחות, אתה רשאי לעסוק בעניין.
איך אנחנו יודעים, הלכנו ליועץ פנסיוני, איך אנחנו יודעים שהוא מורשה?
אז זהו, אז קודם כל המונח של בעל רישיון, יש שלושה סוגים של בעלי רישיון. יש יועץ פנסיוני, יש סוכן פנסיוני, ויש משווק פנסיוני. יועץ פנסיוני, לדוגמה אני, זה מישהו שבעצם מחויב על פי חוק להיות אובייקטיבי. זאת אומרת, או יותר ההגדרה המדויקת היא חסר זיקה לחברות.
זאת אומרת, שהוא לא עכשיו מייצג חברה והוא מכוון אותך ספציפית למנה שלה, ואתה נכון. תסביר לנו מה שאתה עושה, והרי למה נדלקתי שהבנתי מה אתה עושה. בעצם אתה צריך לבנות את התוכנית, ואחר כך צריך לראות איך מחברים את זה.
בדיוק. אחר כך מישהו אחר, או שאתה כיועץ יכול לעזור, אבל אתה יכול להעביר את זה למישהו אחר, לדוגמה סוכן, שיממש את התוכנית שתכננו.
אז זאת אומרת, מי שמממש לך זה הסוכן הפנסיוני.
לאו דווקא, זאת אומרת, אמרתי את היכול. אבל כדי שלא נערבה בין דברים, בואו רגע נתקדם בסוגים של הרישיונות. אז יש את הסוג של יועץ פנסיוני, שהוא בעצם אובייקטיבי, הוא לא קשור לאף חברה, הוא לא מקבל עמלות או דברים מהסוג הזה מאף חברה, והוא בעצם, ואם הוא מקבל, כמו הבנקים לדוגמה, אז הוא מקבל עמלה זהה מכל החברות, אותו דבר, ולכן אין לו שום העדפה לאף חברה.
מצוין.
סוכן פנסיוני, שהוא מייצג חברה אחת או מספר חברות, הוא בדרך כלל עצמאי, זאת אומרת הוא לא עובד של החברה, אבל הוא מייצג את החברה, והוא בעצם מן הסתם מכוון את האנשים בסופו של דבר, אחרי
למוצרים
תהליך,
למוצרים של אותה
למוצרים
חברה.
למוצרים שהוא משווק.
קשור אליהם, כן.
אגב, זה חוקי לחלוטין.
כל זמן שהוא יודעים עם זה.
כן, כן. יש דבר שנקרא מסמך הנמקה, והוא צריך להציג ללקוח מסמך שנקרא מסמך הנמקה, שהלקוח חותם שהוא קיבל אותו, ושם כתוב מאיפה הוא מקבל עמלות, מאיפה הוא מקבל הכי הרבה, מאיפה הוא מרוויח הכי הרבה וכו', כדי...
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
שהלקוח יוכל לראות שבעצם יש כאן עדפה או יתרון לחברה כזו או אחרת. הסוג השלישי זה נקרא משווק פנסיוני, והמשווק הפנסיוני זה עובד של החברה עצמה. זאת אומרת, אם מישהו עובד באלטשולר והוא בעל רישיון, אז הוא נקרא משווק פנסיוני, והוא כמובן עובד של החברה ודואג לשווק רק את המוצרים של החברה. צריך לציין ששלוש בעלי הרישיון, או כל בעלי הרישיון, בעצם צריכים בשלב ראשון להציג בפני הלקוח את מה שהכי מתאים לו, את הסוג מוצר שהכי מתאים לו, ולאחר מכן הם רשאים, כל אחד בהתאם לזיקה שלו, להציג את המוצרים שיש בשוק. היועץ, כפי שאמרתי, להציג את כל המוצרים, הסוכן את המוצרים של החברות שהוא עובד איתם, והמשווק זה לגבי החברה שהוא עובד
אני בה. אני חושב שאתה יודע, אני מסתכל מה מרוויח על מי ששומע אותנו, אני חושב שכבר אנחנו ברווח ראשון, שיש בורות, אפילו אני לא ידעתי את הדברים האלה, אני יכול להגיד לך בגאווה, שהרי אני יועץ, אני מייעץ לאנשים איך לבנות את הפנסיה שלהם מבוססת השקעות נדלן, זאת אומרת, לתת להם את המרכיב של הנדלן, אני יכול להגיד בגאווה שאני כמוך, אני זה שלא קשור לאף אחד, לא מכוון את הייעוץ לפי הערים שאני קונה, הרי אני מלווה משקיעים, ממש לא. אם אני חושב שאתה קונה, אתה צריך לקנות בהרצליה, אני אגיד לך לקנות בהרצליה, למרות שאני לא קונה שם דירות לאנשים, אני לא בקיא בחקר שוק, וזה אני חושב מאוד מאוד חשוב. הדבר הנכון הוא לדעתי, זה באמת האלה שנותנים את הייעוץ, הפטור מקשר, ואז נותנים את הדבר הכי אמיתי, ותף אתה תספר לנו מה אתה עושה, אבל בוא נדבר, כשאנחנו מסתכלים עכשיו, והתחלת להגיד את זה קודם, על השקעות, על מוצרים פנסיונים, בוא נעשה לסדר לאנשים, שגם אמרת משהו שאולי צריך לכוון את זה, נכון? אמרת שיש את היועצי השקעות שהם כפופים דווקא לרשות שוק ההון, אז בוא נעשה סדר בדברים, אם ניקח ונדבר שגם יועץ פנסיוני יכול להגיד, לתת איזה השקעות יכולים לעשות, אז זאת אומרת, הוא לא כפוף לזה, הוא כפוף לעדיין לרגולציה אחרת, אז מהם המוצרים שבאמת עומדים לרשותנו?
אז זהו, אז הייתי מחלק את זה לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון זה כספים שהם, נקרא לזה, כלואים בתוך המערכת הפנסיונית. לדוגמה, כספים שאנחנו מפקידים לקופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, תוכניות ביטוח שהן כפופות לתקנות קופות גמל, מה שקוראים קופות ביטוח, או מה שבשוק קוראים ביטוח מנהלים, כל אלה זה כספים שהם כלואים בתוך המערכת הפנסיונית. זאת אומרת, אתה כלקוח, אתה לא יכול פתאום באמצע החיים להגיד, אוקיי, אני מעביר את זה לקרן נאמנות, או מעביר את זה למקום אחר, אתה לא יכול. אתה יכול כמובן, הכל אפשר, אבל אתה שובר, משלם כנס גדול וכולי, לא כדאי. אז אלה הכספים הכלואים בתוך המערכת, ואליהם אנחנו, או עליהם אנחנו נדבר בנפרד, ויש את הכספים שהם כספים חופשיים. פרשתי, יש לי פיצויים פטורים, קיבלתי ירושה כספים, או כל מיני דברים כאלה, ואז הכספים האלה, אתה יכול להשקיע אותם או במוצרים פנסיונים, ודווקא בשנים האחרונות צצו כמה מוצרים פנסיונים רלוונטיים לסוג הזה של ההשקעות, אבל הם מתחרים עם כל המוצרים האחרים, פקדונות, נדלן, קרנות נאמנות, תיקים מנוהלים, זאת אומרת, אין כאן איזשהו, יש ייחוד בגלל נושא של מיסוי ודברים מהסוג הזה, אבל התחרות היא גדולה. לעומת זאת, בכספים הכלואים שנמצאים בקופות גמל וקרנות השתלמות וכולי, אין לך ברירה אלא לנהל את זה באופן באמצעות מה שנקרא מסלולי השקעה. ולכאן, או פה אני אומר, צריך ללמוד ולהבין את הדבר הזה, אבל צריך ללמוד ולהבין את הדבר הזה לא מנקודת המבט של יועץ או סוכן, אלא מנקודת המבט של לקוח.
תסביר. אתה יודע, אתה אומר כאן דברים שאני אומר לך, אני מרגיש כאילו זה בוער לי בתוך החזה. אנשים צריכים להבין שהם הלב, הם וכמו שאמרת, הצורך העתידי שלהם, ומי הם היום ומה הם היום, ואיפה הם עומדים, אז בוא תיתן על זה את הדגש.
כשאנחנו חוסכים בעצם בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, בכל אחד מהמוצרים האלה, אנחנו כלקוחות צריכים להגדיר מה אנחנו רוצים לעשות עם הכסף הזה. נכון, הכסף הזה בהגדרה כיום מיועד לקצבה, לפנסיה. אבל כשנגיע לפנסיה, אנחנו יכולים לעשות המון דברים עם הכסף הזה, לאו דווקא כפנסיה. לדוגמה, אני יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה שבפנסיה אני אקבל נגיד 7,000 שקל, ואני אוכל לעשות טיול סביב העולם, ואני אוכל...
זאת אומרת שאתה צריך גם כסף חודשי, רנטה חודשית, כן. וגם איזשהו סכום, איך אמרת, יצאתי, היה לי אוטו של החברה, אני צריך לקנות עכשיו אוטו, אני לא רוצה בהלוואה, אני צריך שיהיה לי אפשרות לקנות אוטו, אני יודע שלהתאים לי סוג מסוים.
אגב, זה בדיוק דוגמה של מישהו שפגשתי שבוע שעבר, שבדיעבד הוא לקח חלק מכספי הפיצויים, וכספי הפיצויים כיום הם מוגדרים ככספי פיצויים וגם ככספי קצבה. זאת אומרת, אפשר את זה או את זה. ואז הוא אמר, תשמע, אני רוצה למשוך מכספי הפיצויים 180 אלף שקל כדי לקנות רכב, כי היה לו רכב חברה, ואת כל שאר הכסף של הפיצויים והתגמולים שהיו בקופת גמל, אני רוצה להשלים פנסיה. הוא מקבל פנסיה תקציבית והוא רוצה פנסיה נוספת.
שאני רוצה שגם נדבר על זה ונבהיר לאנשים פעם אחת ולתמיד מה ההבדל.
בשמחה. ובעצם כיום עשינו תכנון על בסיס של הכספים שיש לו כרגע. אני כמובן מעודד אנשים לעשות תכנון על בסיס כספים שיהיו בעתיד. זאת אומרת, בגיל 30, 40, 50, לבוא כבר ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך לחסוך כך וכך. זה קצב החיסכון שלי בקופת גמל, או בביטוח מנהלים, או בקרן פנסיה. המטרות שלי הם 1, 2 ו-3, ובוא נראה איך אני מממש את המטרות האלה. עכשיו, לתוך הסיפור הזה נכנס גם נושא של מיסוי. כי בעצם אם אני אחסוך בקרן פנסיה או בקופת גמל ואני אגיע לגיל פרישה, אז המדינה תגיד לי, סליחה, בן אדם, קיבלת את הכסף הזה עם הטבות מס, הכסף הזה בהגדרה שלו, החל משנת 2008, מוגדר כקצבה, ולכן מותר לך למשוך את זה כקצבה.
קצבה זה סכומים חודשיים.
חודשיים. ואז אני נכנס לתוך הסיפור ואומר, רגע, אנחנו תכננו מראש שננצל את הטבת המס כך וכך וכך וכך, כך שבעצם אתה יכול כבר היום לתכנן באמצעות החיסכון והטבות המס שקיימות, אתה יכול לתכנן איך תקבל כל סכום של כסף, מה יהיה פטור, מה לא יהיה פטור, מה יהיה חייב וכו' וכו'. זאת אומרת, התכנון הוא לא רק ברמה של מה המטרה שלי, האם אני רוצה לקבל סכום חודשי כזה וכזה, ואני בנוסף לזה רוצה לקבל סכום חד פעמי, נגיד 300-400 אלף שקל, אלא מראש אנחנו גם יודעים לתכנן את הנושא של המיסוי, ולוודא שאנחנו מנצלים בצורה מיטבית את כל נושא של הטבות המס. אם אני אסכם את החלק הזה, אני אומר שבתכנון של המטרות שלנו, ולאו דווקא המטרות של קצבה, של פנסיה, אפשר גם לתכנן מטרות קצרות טווח יותר, אבל התכנון הוא תכנון גם של כמה כסף יהיה ומה המטרה שאני הולך לממש, גם של מיסוי, זאת אומרת איך אני מנצל בצורה הטובה ביותר את הטבות המס, וגם איך אני בעצם מייצר סיטואציה שבה אני לא מפסיד מכל הסיפור הזה. זאת אומרת, אני לא מפסיד הטבות, אני לא מפסיד יעדים. אחת הדוגמאות הבולטות לעניין הזה זה גם לקוח לפני חודשיים בערך פנה אליי, ובעצם יש לו תוכנית, מה שנקרא ביטוח מנהלים, עם מקדם מובטח פנטסטי. זאת אומרת, כל מי שמסתכל על הפוליס אומר לו, תמשיך להפקיד, אל תיגע, תמשיך להפקיד, אל תיגע. ושוחחנו. והוא אומר, תשמע, אני מספיק לי פנסיה של 20 אלף שקל לחודש, וכל השאר אני ארצה לקחת זה כסכום חד פעמי. והסתכלנו בתוכנית וראינו שבתוכנית עצמה כבר יש לו 20 אלף שקל פנסיה, בהנחה שהוא יפסיק להפקיד. כי יש לו עוד כמה שנים, צורה וכו' וכו', כי זה אפילו עם צורה מובטחת.
אז הוא צריך להעביר הכל לנושא
של... ואז אמרתי לו, תראה, המוצר שאתה נמצא בו הוא מוצר מצוין כדי לקבל פנסיה, אבל אם אתה רוצה לקבל סכום חד פעמי, זה מוצר גרוע. כי מסיבות רבות, לא ניכנס לזה כרגע. ולכן כדאי שאת ההפקדות תעביר כרגע לקופת גמל. עכשיו, זה בניגוד לכל אינטואיציה שקיימת לכל בן אדם שקצת מכיר פוליסות ותיקות. אבל זה מה שמתאים לצרכים ולמטרות של הבן אדם.
אני רוצה להבין, שאתה עכשיו עושה את התוכנית לאדם, ואתה עכשיו מפשיט אותו מולך, אתה בודק את כל מה שיש לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם נגיד אתה רואה שהוא בנה לעצמו, סתם, מנדלן, הכנסה של 10-15 אלף שקל בחודש, ויש לו עכשיו, והוא בכלל ממשיך להפקיד לפנסיה והכל, אתה אומר לו, רגע, תעצור, אני מסתכל על כל התמונה, ואתה מסתכל, כן, ככה אני מחכה לתשובה, שאתה מסתכל באמת על כל מה שיש לו, גם האלטרנטיבי, בוא נגיד שהנדלן זה האלטרנטיבי, ואז בהתאם אתה אומר לו, אוקיי, אז את היתר בוא נעצור, בוא נחשוב, נעשה. עכשיו, שכאן אני רוצה שאתה עונה לי, גם תגיד לי, אם אותו בן אדם שכיר, והרי לא תמיד זה בשליטה שלו, בטח אם זה חברה גדולה, שהוא לא יכול לנייד את זה, האם אתה ממליץ לו לעשות דברים עם הכספים האלטרנטיביים כדי לשנות את היהודים שלהם?
התשובה היא שאתה צריך להסתכל על התמונה הכוללת, על כל האמצעים שקיימים היום ועל האמצעים שאתה תצבור במהלך השנים אל מול המטרות שלך בחיים. יש אמצעים ויש מטרות.
כן.
עכשיו, אם במסגרת האמצעים יש לו הפקדה שוטפת נגיד לקרן פנסיה או קופת גמל כשכיר, אוקיי, זה דבר שאנחנו יודעים שהולך וימשיך, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה...
ושאי אפשר להפסיק את זה.
כן.
אי אפשר לשנות את זה.
אפשר להעביר בין קופות, אפשר להעביר בין מסלולים, אבל אי אפשר להעביר את זה למוצרים אחרים. אי אפשר להעביר. אם ניקח לדוגמה שלושה סוגים של מוצרים לצורך הדיון, נדלן, קופת גמל למיניה, כי אגב, כולם נקראות קופות גמל לפי החוק, אז נגיד קופת גמל, בין אם זה ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, כולם נקראים קופות גמל. לצורך העניין ולצורך הדיון נקרא להם קופה פנסיונית, ופקדונות בבנק או השקעה בניירות ערך. שלושה מוצרים. אני לא יכול לעבור מקופות פנסיוניות ולהעביר את הכסף לנדלן, אלא אם כן אני פודה את הכסף. וזה בדרך כלל לא אפשרי במהלך החיים.
לא, במהלך החיים עד גיל מסוים.
עד שאני פורש.
כן.
ברגע שאני פורש, אני יכול, וגם אז בהתניות מסוימות, לדוגמה, אם הכספים נמצאים במעמד קצבתי ומרבית, אמרתי, כל הכספים מ-2008 הם מופקדים לקצבה, אז כדי לעשות זה אני צריך לקבל פנסיית מינימום וכולי, קצת מורכב, אבל אם אני עומד בתנאים ויש לי מספיק כסף, אני ודאי יכול עם הכסף הפנוי שלי להשקיע בנדלן או להשקיע בפקם או בכל דבר אחר. אבל כל שלושת המוצרים האלה, כל שלושת הסוגים האלה בעצם הם כאמצעי, הם אמצעי רלוונטי לחלוטין ולגיטימי לחלוטין. לפני חצי שנה בערך היה איזה מישהו מהאזור שהוצאתי לו מסלקה, הוא רצה ייעוץ, הוצאתי לו מסלקה, ראיתי הבן אדם גרושים יש. עכשיו אני יודע שזה בן אדם עמיד, כאילו גרושים אבל בתחום הפנסיוני עצמאי. ומסתבר שמרבית הכסף שלו בנדלן, או מרבית הפנסיה שלו היא פנסיה בנדלן. אגב, גם נדלן מגורים וגם נדלן לעסקים. וזה לגיטימי לחלוטין. זאת אומרת, אם התכנון הוא כזה וזה יסתדר לו בחיים
עכשיו וכולי. עכשיו עשית לי פלומבה על התפקיד שלי.
אין שאלה כאן. כמו שדיברנו גם בשיחה המקדימה, היו גם כאלה ששאלו אותי, אחרי שהם קיבלו את הפיצויים הפטורים, שאלו, אני יכול להשקיע בדירה? אני אומר, שמע, אני לא מבין בזה, אבל תפנה, ודאי, זה לגיטימי. אני יכול להגיד לך מה מוצרים פנסיונים השקעתיים נותנים, אבל תבדוק מול האלטרנטיבה של, של
זה,
נדלן.
עוד פעם, זה שאלה, וזה חשוב מאוד, וזה גם היה לי עכשיו בייעוץ, זה שאלה מה אתה צריך ומה המטרות שלך. בגלל שאם אתה עכשיו, יש לך כסף, ואתה אומר, אני עכשיו אבל חסר לי 3,000 שקל, אז יכול להיות ששווה לך לקנות דירה במיליון שקל, וליהנות מעליית ערך שלה. ויש לזה, הייעוץ, כמו שאני עושה אותו, שעכשיו אני, הלב מתרחב לי, בגלל שאני מבין שבעצם אני נוגע נכון, ואני דרך אגב חושב שחייב להיות שילוב של הכל, אז בעצם אם אנחנו יודעים, ואם באמת היועץ מחלק את זה בתוך השאלה, נכון שאין לו את הכלים, והוא צריך אותך בשביל לקבל כמה באמת יהיה לבן אדם, לא כל בן אדם יודע כמה יהיה לו, אז אם יצרנו את השיתוף ובאמת בנינו תוכנית אחת, דיינו ואנחנו מאושרים.
כן, ודווקא פה אני רוצה לחזור למטרות, אני קורא להם המטרות הממשיות של החיים, ולא המטרות, למטרת השקעה בלבד. במסגרת הייעוצים שנתתי, פגשתי זוג מאזור המרכז. אני מאזור הדרום, כפי שאתה כן. יודע, פגשתי מאזור המרכז, והם אמרו, יש לנו, קנינו דירה באזור, בבאר שבע, והדירה הזאת אנחנו מתכוונים שהיא תהיה במהלך השבע שנים הקרובות הדירה של הבן שלנו. הוא יגור שם, הוא לומד רפואה בבאר שבע, אז הוא יגור שם, הוא יזכיר לעוד שני אחרים
חדרים.
את החדרים, היא תהיה לו הכנסה מההשכרה הזאת, אז כך שיש לו גם מקום לגור וגם דמי מחיה שוטפים. וכשהוא...
שהם משלמים את המשכנתא במקומו, או שהם קונים את הדירה במזומן?
כן, הם קנו את הדירה במזומן.
אוקיי.
ואחרי זה, כשהוא כבר יסיים, זה יהיה חלק מהפנסיה שלנו. זאת אומרת, יש כאן כמה צרכים. יש את הצורך שהילד יהיה רגוע בכל הנושא הזה של שכר דירה ומגורים ומחיה גם. ואחרי זה, זה השלמה בעצם של פנסיה עבור ההורים. וזה פתרון שהוא פתרון מבחינתי, כששמעתי זה, אמרתי, וואלה, פתרון קלאסי.
אתה יודע שבחלק מהמקרים, בעצם, מה שאנחנו עושים זה שאם יש באמת משפחה כזאת שיש להם ילד שזה אותו רעיון ואין להם את הכספים, אתה כאן דיברת עם זוג עמיד שיש להם כסף במזומן, אנחנו אומרים, אוקיי, הילד יזכיר, כמו שאמרת, חדר או חדרים, תלוי איזה גודל הדירה, ובכסף הזה ישלם את המשכנתא,
כן.
ואז למעשה יש להם, הוא קנה את חלק מהדירה בתקופה של המשכנתא הזאת, אם זה שבע שנים, אז כמובן זה זמן יותר נכון, ואז אחר כך, או שהוא ינקור את הדירה, ובעצם הוא כיסה חלק ונהנה מעליית הערך והכל, זאת אומרת, הדברים האלה מאוד חכמים, אבל הדבר שאני הכי לוקח ממה שאתה אומר, תחשבו מה התוכנית, תחשבו לאן זה לוקח אתכם, ואיך זה נבנה, בגלל שכאן התוכנית יכולה להיות גם ליצור לבן איזשהו סוג של חיסכון להתחלת הדרך לחיים.
כן, זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה המטרות שלנו, ואם הייתי אפילו מסתכל ברמה הטיפה פילוסופית יותר, אז הייתי שואל מה היעד שלי בחיים, זאת אומרת, מה הייעוד שלי בחיים, ומתוך זה, מתוך אותו ייעוד בחיים אני גוזר בעצם את המטרות הממשיות שאנחנו מדברים עליהן. וכשאתה בעצם גוזר מטרות ממשיות, ואתה אומר אני רוצה שיהיה כך וכך וכך, אתה מסתכל על האמצעים שיש לך, אז אתה צריך להבין את המגבלות של אותם אמצעים. יש מגבלה למוצרים הפנסיונים, יש יתרונות רבים, יש
שם מגבלות. מגבלה?
לדוגמה, יכולת למשוך את הכסף
במהלך החיים.
במהלך החיים. כשאני מגיע ומקבל את זה, אז אני חייב במס. הכל חייב במס.
אני רואה את זה כמגבלה, אבל אני רואה את זה כיתרון. תדע לך של הרבה מאוד מהאוכלוסייה שאין להם שליטה, ואתה יודע, הם פתאום נכנסים ללחץ ומשחררים כספים, שיש לך כסף זמין, אתה משחרר אותו. ואנשים שוכחים שגם יש את החיים המאוחרים, ואז הם עוד יותר אין להם את הכסף. נכון, יש לזה שני הצדדים. אתה יודע מה, אם כבר דיברת על זה...
זה תסמונת השוקולד במקרר.
כן.
אם אתה שם שוקולד במקרר, אתה תאכל אותו בסוף.
אל תגיד לי, אשתי שלא תשמע את הפרק, אני משתדל שהיא לא תדע איפה השוקולד במקרר, הנה הוא פה, אבל אמרת משהו כואב, אבל אני רוצה לשאול אותך כבר. אתה יודע, אחד הדברים שהקופות או כזה, זה בעצם הקרן השתלמות, שזה אחת השאלות הגדולות, אתה יודע, אנשים, יש את האגדה הזאת שלא מושכים קרן השתלמות, לא פורעים אותה, אלא לוקחים הלוואות על בסיס של קרן השתלמות, שלא כדאי לפרוע את זה, בגלל שיש לזה הטבות מס לעתיד. איך אנחנו נוהגים בזה? אנחנו עכשיו רוצים לקנות דירה, יש בקרן השתלמות שלנו 300,000 שקל, ואנחנו בזכות זה יכולים לקנות נכס ולמנף אותו. האם אנחנו לא מושכים אותו, וזה הדרך היחידה שלנו לקנות, או שזה אחד האמצעים, או שאנחנו לוקחים הלוואה על בסיס? אני יודע שכל מקרה לגופו, אבל האגדה שלא מושכים קרן השתלמות, איפה היא עומדת?
האמת שהכל זה אגדות שמתבססות על, על איזשהם החלטות כלליות, אבל החלטות כלליות הן לא רלוונטיות. הסוגיות האלה של קרן השתלמות לדוגמה, במהלך השבועות האחרונים גם היו לפחות שני לקוחות שדיברנו על העניין שלהם פרשו, ויש להם משכנתה של 300-400 אלף שקל, ויש להם קרן השתלמות של פחות או יותר באותו סכום, והאם מה כדאי? לחסל את המשכנתה עם הקרן השתלמות, או להמשיך לשלם את המשכנתה ולהחזיק בקרן השתלמות? והתשובה היא מאוד פשוטה. מה כדאי לך? זאת אומרת, אם בקרן ההשתלמות אתה משקיע את זה באפיקים כאלה ואחרים, והצורה שזה מקבל זה X, ובמשכנתה אתה משלם Y וכו' וכו', אתה צריך פשוט לעשות את החשבון הפשוט, ולראות, כי במשכנתה, אם הריבית היא, נאמר, 5%, אז היא 5%, היא לא משתנית. היא רק יכולה לעלות, או יכולה לרדת, תלוי בפריים וכולי. אבל השליטה שלך היא אפסית. זאת אומרת, אתה נמצא שם וזהו. מה שקורה בשוק, אתה מתמודד. לעומת זאת, בקרן השתלמות, לאיזה טווח אתה משקיע? בתקופה האחרונה אנחנו רואים התנודתיות גדולה, אבל בממוצע אין רווחים. אז זו שאלה מאוד אישית, וצריך להיות אמיץ מספיק כדי לקבל את ההחלטה.
זאת אומרת, מה שאני רוצה להבהיר, בגלל שזו הגישה שלי, כן, אני לא יועץ פנסיוני, אבל הגישה שלי אומרת, אם הכסף הזה עושה לך שכל, ואתה עכשיו יכול למשוך אותו, שהוא פטור ממס, ושעמדת בתנאים, והוא יבנה לך משהו שהוא עתידי, אז נכון, הוא היה פטור ממס, אבל הוא עזר לך בתור פטור ממס, לעשות עכשיו פעולה, ובתנאי שהוא לא חלק מהתוכנית העתידית שלך. אני דרך אגב, אז קיבלתי תשובה, ואני אספר לך שהיום ישבתי גם, ישבתי בצהריים עם איזה מישהי שהיא באה ואמרה, שמע, יש משהו שמאוד מציק לי, אני פרשתי מהצבא, ואני קיבלתי, היא הייתה בפנסיה התקציבית, והיא קיבלה איזה סכום, והיא סגרה את המשכנתה, וכולם אמרו לה שהיא עשתה טעות. אמרתי לה, למה פרעת המשכנתא? היא אומרת, אני רוצה שקט. אמרתי לה, את הגדרת את המטרה, ובעצם פתרת את המטרה, קודם כל עשית נכון. אין רק חשיבה כלכלית. את, כמו שאתה אמרת, בשביל זה, אני כל כך נהנה מהשיחה איתך, ושאתה אומר, קודם כל תגדיר את היעדים של עצמך. אתה רצית שקט. את ובעלך, שכירים, זאת אומרת, בנשמה, אתם באתם, יצאתם, אמרתם, וואלה, עשינו משהו בחיים, שירתנו, שניהם שירתו, הוא עוד משרת, עשינו שקט. קודם כל התשובה היא אחת נכונה. אמרתי לה, אבל מה עשית עם הכסף? הרי לא חסר לך בהכנסה. מה עשית עם היתרה? אמרת, לא, בזה אנחנו עושים לחוץ לארץ. אמרתי לה, לא. עכשיו, לקחת מהכסף הזה, שהיית משלמת משכנתה, שמת לפחות את ממשיכה לחסוך אותו, הרי יש לך את העודף הזה. היא אומרת, על זה לא חשבתי. אז אני חושב שכאן המסר, החזרת את הכסף, עשית שקט, תמשיך לשים לך כסף בצד, אבל עוד פעם, תעשה את מה, ש... את מה שאתה אומר, תראה לאן זה מוביל לו. אם אתה לא צריך את הכסף הזה ולא יעשה לך כלום, תמשיך לנסוע איתו לחוץ לארץ. אבל יכול להיות שמה שאתה תתחרט, שלא הכנת אותו או לא השארת אותו, ואתה לא תלך למכור את הבית שלך, לא השארת לך או לא בנית לך את הרזרבות העתידיות, אז חשוב מאוד פה התכנון שאתה עושה. אתה יודע מה? אז בוא נלך רגע לסוף. בוא נלך רגע לסוף. הרי שאייל סיפר לי עליך, ושדיברתי איתך בפעם הראשונה, והבנתי איך אתה מתנהל, ואיך אתה בונה לאנשים את התיק. מה בעצם אתה עושה היום? אם אני בא אליך ואני אומר לך, שלום, בוא, תגיד לי מה אני צריך. מה אתה עושה בשבילי היום?
יש מגוון של שירותים שאני נותן, הכל במסגרת הרישיון הזה של יועץ פנסיוני. שירות ה...
שאני מדגיש, שזה יועץ לא תלוי בחברה או במשהו.
כן, כן. ובמסגרת הזאת יש כמה, כמו שאמרתי, כמה שירותים. השירות הבסיסי זה ייעוץ פנסיוני, שבמסגרתו אנחנו מגדירים את המטרות של החיסכון הפנסיוני, בין אם זה חיסכון במסגרת מוצרים פנסיונים, מה שנקרא חיסכון קלו, אותם קופות גמל, קרנות השתלמות וכולי, וקרנות פנסיה שאין ברירה ומפקידים, ובין אם זה מוצרים פנסיונים שהם אלטרנטיבות להשקעה, לדוגמה קופת גמל לפי תיקון 190 או קופת גמל להשקעה, אלה בעצם קופות גמל שמתנהגות כמו קופת גמל, אבל מבחינת האפשרות
אפשר למשוך אותם,
הם נזילות, כן. ויש בהם יתרונות כאלה ואחרים, לא ניכנס כרגע. אז זה המוצר הבסיסי. מוצרים נוספים, או שירותים, סליחה, זה השירות הבסיסי. שירותים נוספים שהם נגזרים מתוך עניין הזה, זה שירותי ייעוץ לפרישה, או יותר נכון, ליווי לפרישה. בן אדם פורש בגיל פרישה, בפנסיה,
או פורש בפנסיה מוקדמת. אתה עושה את זה ממש בצמוד לפרישה, או,
או זהו.
הרבה לפני?
אז זה יכול להיות גם פנסיה מוקדמת. בן אדם פרש בגיל צעיר יותר, המעסיק ממשיך לשלם לו פנסיה, כן או לא, מה שנקרא פנסיה מוקדמת, או שהוא פורש ומממן את זה בעצמו, כל אחד ואיך שהוא רוצה. יש פרישה בגיל פרישה, זאת אומרת, גבר מגיע לגיל פרישה שזה 67, אישה גיל הפרישה הוא פחות, הוא הולך ועולה, ואז המדינה בעצם שואלת אותו, מה אתה רוצה לעשות עם כל הפטורים שאני מעניקה לך. כיום בסדר גודל של 850 אלף שקל פטורים, שכל אחד שפורש יכול להשתמש בו, בפטורים האלה, וזה יעלה לקראת 2025, או ב-2025 זה יעלה בערך למיליון 100 פטורים. ואז אנחנו בעצם משתמשים בפטורים האלה כדי לפטור חלק מהפיצויים, מהמענקים, ובחלק מהפטורים אנחנו משתמשים כפטורים על הפנסיה, או לדבר שנקרא היוון קצבה וכו'. כל הסוגיה הזאת של פרישה בגיל פרישה היא סוגיה שמורכבת ממיסוי וגם מורכבת מהמוצרים עצמם, כי בכל מוצר יש איזושהי טכניקה טיפה שונה לגבי מה כדאי לעשות ואיך כדאי לעשות וכולי. יש מקדמים מובטחים בפוליסות וכל מיני סיפורים מהסוג הזה.
אני לא נכנס להבין עד הסוף, זה לא המטרה שלנו.
זה לא המטרה, זה
אנחנו רוצים שאנשים
יבינו. בזה אני מייעץ לכל בן אדם שפורש להתייעץ עם יועץ פנסיוני כדי שיוכל...
אתה מדגיש יועץ פנסיוני, מישהו שייתן לו ייעוץ אובייקטיבי.
נכון. יש היום בשוק אנשים שמכנים את עצמם מתכננים פנסיונים או מתכנני פרישה. אין דבר, אין רישיון כזה. אין מונח כזה רשמי. זה אנשים בדרך כלל שיש להם רישיון סוכן ביטוח, שעשו קורס או לא עשו קורס בתחום הזה של פרישה, והם מכנים את עצמם, מתכננים, מתכנני פרישה.
זאת אומרת, אין מקצוע כזה ברמה רשמית.
אין מקצוע ברמה רשמית. ומאחר ומכאן ואילך, זאת אומרת, מרגע שפרשת, עשית את כל הפעולות, ביניהם לדוגמה דבר שנקרא קיבוע זכויות, שהוא סופי ומוחלט, אתה בעצם מכאן ואילך משתמש באותם תוצרים לכל החיים. ולכן חשוב מאוד לעשות את זה בליווי של יועץ פנסיוני, כדי לעשות את זה בצורה מושכלת.
כמה יועצים פנסיונים יש בשוק?
יש סדר גודל של, לדעתי, סדר גודל של 100-110 יועצים עצמאים, ויש גם יועצים פנסיונים בבנקים.
אבל עוד פעם, הם מטעם הבנקים.
לא, הם יועצים אובייקטיביים. הבנק עצמו לא מנהל קופות גמל. הבנק עצמו לא מנהל קרן פנסיה וכו'. ובעקבות ועדת בחר, הם מכרו את השליטה בקופות הגמל, ולכן הם מחזיקים ברישיון כמו הרישיון שלי, זה אותו דבר.
ולמעשה חלקם אתה הכשרת.
כן, חלקם אני הכשרתי ב-2006, וחלקם גם בהמשך. אבל חשוב לי לציין, כדי שלא יהיה מובן לא נכון, הרישיון של יועץ פנסיוני והרישיון של סוכן פנסיוני ושל משווק פנסיוני זה החלטה איזה סוג של רישיון אני רוצה. בכל רגע נתון סוכן פנסיוני יכול להגיד למפקח אני רוצה לשנות את הרישיון שלי ליועץ וישנו לו ליועץ.
ואז הוא עובר להיות עצמאי.
ואז הוא עובר להיות יועץ בכובע של יועץ אובייקטיבי וכו' וכו'.
זאת אומרת, זה בדרך של התעסוקה שלו, בדרך של ההתייחסות, אבל הוא צריך להגדיר מראש.
בדיוק.
ויש לו, זאת אומרת, אני יכול לבקש תעודה, אני יכול לבקש משהו, זאת אומרת, יש משהו גשמי. יש רשימה של זה איפשהו?
בדיוק, אז יש רשימה באתר של רשות שוק ההון, אפשר להיכנס ולבדוק, יש רשימה שם, אתה יכול גם לבקש לראות תעודה, כל שנה.
אתה יודע לך שאני למדתי בתחום שלי של הנדלן, אתה יודע, אנחנו נאיבים. בן אדם אומר לך שהוא אדריכל, אז אתה אומר הוא אדריכל. בן אדם אומר לך שהוא מהנדס, הוא מהנדס. אני אישית, אתה יודע, אנחנו למדנו מאכזבות. יש, החוכמה באה עם האכזבות, ואני לקחתי שירות פעם של מישהו שהוא אמר שהוא אדריכל. בסוף הוא היה הנדסאי אדריכלות, או שחס וחלילה, כן? אני חושב שהנדסאי אדריכלות זה משהו מצוין, רק הוא היה צריך להגיד לי, בגלל שהרישיון שלו מוגבל. וזה הוא חייב להגיד. אני אומר, תסתכלו, אל תבקשו. בן אדם אומר לכם, אני נמצא במקצוע שיש לו רגולציה, אין בעיה. תראה לנו תעודה שאתה שם, ומשם נתקדם. לא בושה, ותעשו את זה.
אנשים מבקשים לפעמים רישיון, אני שולח להם, אין בעיה.
כן?
בכיף.
מצוין. אותם.
אז זה שירות נוסף, ויש שירותים מקצועיים מאוד, שבאמת נלמה חוות דעת לבית משפט, בנושאים שונים, מעסיק לא יפקיד, יפקיד לקופה, לדוגמה, יש כאלה שהיו צריכים להפקיד להם לקופות ותיקות ויפקוד להם מחדשות, צריך לעשות בדיקה וכל מיני דברים שכאלה. ונושא שהוא מאוד מאוד חשוב זה גם הנושא של איזון משאבים בין בני זוג שנפרדו. בני זוג שנפרדים מחלקים ביניהם את כל הרכוש שלהם, בין היתר הם אמורים לחלק ביניהם את החיסכון הפנסיוני. ואת הזכויות הפנסיוניות, כי אם נגיד יש לך זכויות בקרן ותיקה או בתקציבית, אתה לא יכול לחלק, בתקציבית אתה לא יכול לחלק כסף, כי אין כסף, כן. אז אתה מחלק זכויות. ולכן חשוב מאוד, שוב, לקחת מישהו שיודע ויכול לעשות את זה. אני עוסק רק...
זה חוסך מריבות.
חוסך המון, כי האלטרנטיבה היא להגיע לבית משפט, ואז בית משפט ממנה אקטואר מטעם בית משפט, ובדרך כלל גם הצד השני, ואז יש אקטואר נוסף, ומשלמים המון המון כסף בצורה הזאת. ואני מטפל רק באנשים שהם נפרדים בהסכמה. ואז זה מאוד הרבה יותר פשוט, אבל עדיין יש פרוצדורות, יש פטורים ממס.
תדע לך שאחד הדברים, שגם אני עוזר בתחום הזה, הרי אתה יודע, אחד הוויכוחים בגירושים, זה מי יישאר בדירה, והם למכור את הדירה, ואני חושב שבחלק הזה, מי שמגיע אליי, ולפעמים המחשבה, האם לקנות את הבן זוג או לא לקנות, שחלק מזה אני עוצר את האנשים, שאני מגלה שיש אמוציות שקשורות לזה, וזה אפילו לא כלכלה. עוד פעם, מסתכלים את מה שאתה אמרת, מסתכלים על הבן אדם. אז אני חושב שלאנשים שלצערנו מתגרשים, קודם כל שיקחו אנשים שילוו אותם בתהליך ויעברו אותם את החוויה נכון, ולא רק ליצור את המריבות. וככל שאנחנו לוקחים בעלי מקצוע ומתכוננים לזה, אנחנו חוסכים המון עוגמות נפש והמון כסף שנשאר לנו לפנסיה. תקשיב, שלום, אני יכול לדבר איתך עוד 10 שעות. שאמרו לי שאתה אנציקלופדיה של ידע, הסתקרנתי. שהתחלתי לדבר איתך בשיחה שעשינו זום, הבנתי, ואם עכשיו, אחרי השיחה הזאת שדיברנו, ואתה יודע, עכשיו שבאנו, באנו והקלטנו, ואני מבין שעוד לא הגעתי איתך לקצה של הקצה של הידע, אבל אני חושב שמה שקיבלו פה המאזינים, ואני כבר קיבלתי, אני כבר מורווח, זה את המחשבה שעומדת אחרי הדברים, אל מי לפנות. אני חושב שזה must, זה must, וזו דעתי, שכל בן אדם היום שהוא אחראי, כל זוג שאחראי, שיפנה, לא מדבר רק בגירושים, בחיים, בזה, חייב לגשת ליועץ פנסיוני ולדעת מה יהיה לו מחר, שלא יגיעו לגיל 70 או 80 ויגלו שחסר להם.
אני מסכים לחלוטין עם העניין הזה, ואני רק רוצה להוסיף שמעבר לתפיסה הרעיונית של בוא נקבע מטרה, בוא נראה מה האמצעים ובוא נחבר את האמצעים למטרות, צריך גם פרקטיקה. צריך, כי איך אני מוצא מדד שהוא משקף את עליית שכר הלימוד מהיום לעוד 20 שנה?
כן.
קצת בעיה.
אז בתוכנה שלך עשית את זה.
אז אני עובד על מדדים שהם מדדים, מדדים מהסוג הזה, והתפיסה היא תפיסה של שיטה שאני קורא לה שיטת המגירות, ואולי בזה אני אסכם את העניין. אני פונה לאנשים ואני שואל אותם מה המטרות. ברגע שמגדירים את המטרות, אנחנו מייעדים סכומי כסף מסוימים לאותה מטרה, לכאורה שמים מדבקה על המגירה הזאת, ואומרים אנחנו שוכחים מהכסף הזה כי הוא הולך לעבוד,
הוא צבוע,
הוא הולך לעבוד במקביל למדד הרלוונטי. ואני כמובן מסתכל אחת לשנה ובודק שאותה חברה שמנהלת עבורי עושה את זה כמו שצריך וכולי, זה תמיד כדאי לעשות, אבל בסוף אני רואה את המימוש של המטרה, וזה הדבר הכי מפוספס בכל הענף הזה. אני הולך להפקיד יחד עם ההורים של קלתי, אני וכמובן בת הזוג שלי לשעבר, כל אחד מאיתנו הולך להפקיד. אנחנו הולכים להפקיד כסף לטובת הלימודים של הנכדה שנולדה לנו לא מזמן.
מזל טוב.
עכשיו, תראו איזה עונג צרוף יהיה כל חודש, לראות את הסכום הזה יורד מהחשבון ולדעת
שהוא ישיג את
המטרה. שזאת לא הוצאה, זאת השקעה בנכדה שלי, שבעוד 20 שנה כשהיא תרצה ללמוד או תרצה לעשות משהו אחר.
אז אני מתכוון לבוא אליך ולקבל לך ייעוץ איך לחסוך נכון לנכדים שלי.
כן, אז זהו, אנחנו חיפשנו מוצר שיאפשר, אנחנו עדיין מחפשים מוצר שיאפשר שכל אחד מאיתנו ישלם לדוגמה. זה פרקטיקה, כי כל אחד כן. משלם, אז צריך שידעו לקלוט. אבל זה כבר בפרקטיקה, בטכניקה. אבל גם באיזה סוג של, איזה מסלול השקעה צריך להשקיע. ואין ספק שכשאני אראה את הכסף יורד מהחשבון שלי, זה לא יחב לי כמו דברים אחרים שאתה יודע, יורד לך כסף, ואתה אומר, אוי, חבל על סתם על הכסף. פה אתה יודע שהכסף הזה כל חודש נכנס לטובת הלימודים, לנכדה. וכשבסוף, תוך כדי השיחות גם, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ברגע שהיא תוכל, תדבר וכולי, אז זה דברים שגם נשקף. זאת אומרת, יש לך כסף ללמוד ואנחנו משקיעים בכסף. זאת אומרת, אתה תוכל ליהנות מזה ולהרוויח נפשית באופן שוטף.
זה אומרים לתת ביד חמה.
כן, אוקיי. אפשר לדבר על זה שהיא תלמד איך משקיעים באמצעות המוצר וכולי.
שלום. אמרתי, אני יכול לדבר איתך עוד 10 שעות, ומזמן לא עשיתי פודקאסט של כמעט 50 דקות, אבל כל מה שאמרת זה אוצר, ואני חושב שאנשים צריכים להקשיב, ולהקשיב לפרק הזה מספר פעמים. ותודה רבה שבאת.
בשמחה רבה.
זה עונג שלי, ואנחנו נשמור על קשר, ואני אבוא אליך לייעוץ על הנכדים שלי.
בשמחה.